טוב, אנחנו אז צועדים כאמור לתוך סוגיית אמירה. אנחנו ניסינו בשיעור אתמול, ניסיתי לתת את תמונת העל של הסוגיה בעיקר. זאת אומרת, המוקדים השונים בסוגיה, נכון, חילקנו את הסוגיה פחות או יותר לחמישה חלקים, מדף עמוד ב' ועד ו' עמוד ב', המוקדים השונים שעולים בה, כבר קצת התחלנו לגעת גם בווקטורים השונים של הדיון, ואני כבר נותן פה צ'ופר להמשך למי שכבר העיף על זה מבט, שאני מאוד 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 אוהב את המשפט יהודה ועוד לקרא. ואני מזמין אתכם לחשוב על האופן שבו הוא מתפקד בסוגיה, ועל המשחק שהסוגיה משחקת עם הלשון המדוברת, וודאי יהודה, ליהודה יש שלל קונוטציות בספרות חז"ל, מה קורה ביהודה. יהודה זה מין מקום כזה.
נישואים ביהודה יש...
מה זה?
נישואים ביהודה.
כן, כן, יש עולם שלם של הדברים שקורים ביהודה. ביהודה קוראים, נכון, אדם קורא לאשתו חרופתי, אבל זה מאוד מעניין. אני חושב ששם יש איזה מוקד, פתאום, נכון, מוקד משונה, כמעט אגדתי כזה בלב הסוגיה. אבל אז אני אומר, זה רק כבר פרומו להמשך, כשנגיע לסוגיה של לשונות קידושין. אבל יש לנו סוגיית רקע ששלחתי כבר מקורות ראשוניים אליה, לא ניכנס אליה כרגע, והיא הסוגיה, אבל היא תהיה, אני חושב, הצעד הבא שלנו, עוד לפני סוגיית ידיים, תהיה הסוגיה של עסוקים באותו עניין, נתן לגיטה וקידושיה ולא פרש, סוגיה שיסודה במשנה במעשר שני, והיא נמשכת אצלנו ומתפרטת דרך התוספתא כאן ודרך הברייתא שהגמרא מביאה, מחלוקת רבי ונכון? את הדיון לגבי מעניין לעניין באותו עניין, כל הדיון הזה בסוגיה אצלנו, שזה גם, נכון, זה מושגים כל כך יפים, כאילו התודעה, אני כבר כאילו מזמין אתכם לחשוב טיפה, נכון, אפילו המושג הזה, מעניין לעניין באותו עניין. איזה מין סיטואציה זאת, נכון? כאילו סיטואציית הביניים הזאת שהגמרא יוצרת, שהיא ממש נפלאה, גם סתם עם המצלול החמוד הזה של מעניין לעניין באותו עניין, אבל...
משפט...
כן, זה ניב, נכון? זה הפך להיות ניב, מעניין לעניין באותו עניין. למרות שזה ניב הפוך. זה ניב שכשאתה אומר, זה ניב שאומר, נזכרתי במשהו.
יש המשפט עוד יותר יפה בסוגיה, זה תם למיטב, תנדו מלמיטב ארמלו.
זה גם משתן.
בסוגיה
לא פה. כן, בקיצור, יש פה גם אז כמה וכמה באמת דברים מעניינים, אבל אני רגע מציב אותם לא רק כי הם ניבים יפים בעברית, אלא גם כי המפתחים שאנחנו פותחים דרכם לדיבור, למקום שלו, ודאי שהאופציה הזאת של קידושים בלא דיבור, נכון, היא מאוד מאוד משמעותית, והיא כאילו מציבה איזה קוטב בתוך הסוגיה. אני מניח אותו שוב בעל פה, למרות שאנחנו לא עוסקים בו עדיין, כי הוא ודאי מתפקד, ומי שראה פה כבר את הראשונים מזכירים אותו, נכון? הראשונים אומרים, רגע, זה ודאי לא גרע ממצב שהיו עסוקים באותו עניין, נכון? יש ודאי איזה מצב שבו אתה אומר לעצמך, אוקיי, יש אופציה של קידושין בלא דיבור. וחשוב לזכור את זה, אנחנו כמובן נצטרך לדון בסוף בתמונה הרחבה של הסוגיה, ובשאלת היחס בין חלקיה השונים. בסדר? עוד נגיע גם לשם. אבל לפני כן אנחנו ניכנס אל הסוגיה צעד צעד, ובואו ניכנס אל הגמרא. כבר פתחנו את זה קצת אתמול, אבל ניכנס לזה היום שוב תשומה מסודרת לחלק הראשון של הסוגיה. אומרת הגמרא כך, כיצד בכסף מביאה, נכון, ציטוט מהתוספתא, נתן לה כסף או שווה כסף, ואמר לה, הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי, הרי את לי לאינטור, איזו מקודשת. אבל היא שנתנה, ואמרה היא, הרי אני מקודשת לך, הרי אני מאורסת לך, הרי אני לך לאינטור, אינה מקודשת. מה אומרת התוספתא? אז הזכרנו אתמול היבט אחד, והוא הדגש המפתיע אולי שנותן את התוספתא לאמירה, נכון? שבעצם היא אומרת כיצד בכסף, ואומרת נתן לה כסף ואמר, נכון? ובעצם שמה ככה זרקור גדול על המקום של האמירה בתוך קידושי כסף. היא אפילו לא נכנסת, מי שיראה ברמב״ם לדוגמה, הרמב״ם אומר כיצד בכסף, ייתן לה כסף שווה לא פחות משווה פרוטה, מפרוטה או שווה פרוטה, ויאמר כך וכך. בסדר? זאת אומרת, אפילו הדין הזה לא מופיע בתוספתא, נכון? הכיצד הכי בסיסי שהייתי מצפה לו הוא שיגיד בכמה כסף. נכון? כסף, שווה כסף וכולי. אבל הדבר המרכזי שיש לתוספתא להגיד זה אמר. בסדר? ודיברנו על זה אתמול.
מה?
כן?
המשנה
כבר נדבר את זה. טוב, כאן אנחנו מניחים אבל מה מערכות היחסים בין התוספתא והמשנה, זאת שאלה גדולה.
לא, התוספתא לא מתחילה מהאמצע. למשל אני אזכיר הכסף
בקרקעות. עזוב את התוספתא, לך על הברייתא כאן.
ברייתא ששואלת. זה התשובה הכי פשוטה כיצד בכסף. שאלה של קליטה זה לא כמה כסף צריך להיות שווה.
אלא באיזה אופן זה אמור להתבצע.
היא שואלת את מה, זה מזעזע שהמשנה לא עושה את זה. כאילו, זו השאלה הכי בסיסית.
למה המשנה לא הזכירה את האמירה?
לא, למה היא לא שואלת כיצד? כאילו, אני לא יודע איך מקדשים, כאילו, מי...
רגע, בוא נשאל רגע זה, למה צריך לשאול כיצד? מה הבעיה? מה השאלה? מה לא, מה חסר?
זה כסף שאתה עובדה, מה זה אומר?
כסף, פרוטה או שווה פרוטה, ברור מה זה, זה קניין וכל דבר אחר.
מה אתה לא יודע עושים עם הכסף?
אתה לא יודע מה עושים עם כסף? כל ברבי רב יודע שנותנים כסף, וקונים.
נראה לי דווקא כסף צריך את הכיצד הזה. כאילו, בשטר אני יכול לכתוב בדיוק מה שאני רוצה על השטר. יש לזה גם קונטקסט נורא ברור בהקשר האישיותי, של אישות. ודווקא כסף, יש לו הרבה הקשרים. זאת אומרת, אני יכול לתת למישהו, האם כל פעם שאני אתן למישהי כסף, כמו שכתוב ב... במשנה, אני יכול לתת, בכסף שטר ובירה, נתן לה פרוטה או שווה פרוטה. אני לא יכול לתת למישהי כוס קפה, כוס קפה או שווה פרוטה, אני אתן לה כוס קפה, מה, היא מקודשת בגלל זה?
בואו נשאל רגע...
אין דווקא ליצור פה איזה הקשר, כי הכסף לא
ברור. אז בואו נשאל רגע בהקשר אחר, אני רגע הולך לשדה. האם בשדה יש לנו איפשהו ברייטה שאומרת כיצד בכסף, בסדר? שייתן לו, ייתן הקונה לבעל השדה פרוטה או שווה פרוטה, ויאמר לו, הרי שדך קנויה לי, הרי שדך שלי, הרי שדך בחזקתי, הרי שדך צלעתי, הרי שדך סגורתי. יש לנו משהו כזה? יותר מזה, כותבים פה הראשונים, ראיתם את זה. מה קורה אם בן אדם נותן למישהו כסף, והמוכר אומר לו, הרי שדי מכורה לך. נתנו ואמרה היא, בשדה. ברור שזה עובד. אף אחד לא מעלה בדעתו להגיד שזה לא יעבוד. פשוט לחלוטין, שזה יעבוד. עכשיו, אבל הברייתא עושה עוד דבר, מעבר לאמירה, מה היא עוד עושה? וגם זה דבר מאוד משמעותי, וזה פתח כבר
פה. למה זה פשוט שזה
יעבוד? מה?
למה זה פשוט שזה
יעבוד? כי קניין, באופן פשוט, הוא המעבר של הכסף מצד לצד.
לא, אבל השאלה, אם הסכמנו שאני אתמכור לי את המחשב שלך, ואז אני מביא לך את הכסף, ואתה אומר, הרי הספר שלי התמכו, קנו לך, ולא המחשב, אז...
רגע, אם הסכמנו בכלל, מלכתחילה, אז אולי אני אפילו לא צריך להגיד כלום. ויותר מזה, אם הסכמנו, ואני עכשיו אומר, בממשך למה שהסכמנו, אבל המוכר אומר ולא הקונה, זה גם יעבוד. אם המוכר באמירתו אומר משהו שגרע, זאת אומרת, הוא משנה את המובן, אז אולי באמת זה לא יעבוד. אבל זה לא יעבוד לא כי האמירה היא בעייתית, אלא כי מתברר שאין פה גמירות דעת.
גם פה?
למה?
נתנו ואמרה, לצורך העניין, אני נותן למישהו כוס קפה, ואז היא אומרת לי, רגע, אני מקודש
לך. אבל מה קורה? מה קורה עם הרבה... בוא נלך על מהלך אחר, אבל אתה לוקח לדוגמה קיצונית, אבל...
מה, אני חושב שאני רוצה לקוס קפה, יכולה להגיד לי, אוקיי, אתה בעלי?
בוא נלך אבל לדוגמה אחרת. האדם לא רוצה, הרי המשנה מדברת לכאורה גם במצב ששניהם רוצים. הוא נותן לה טבעת.
זה מתעסק את זה.
הוא נותן לה טבעת, הוא רוצה לקדש אותה. והיא אומרת, הרי היא נשואה לך וטבעת זו, הרי היא מקודשת לך וטבעת זו כדת משל
ישראל. אני חושב שזה
למה אתה מניח שלא? יותר מזה הרי.
כי אם אנחנו מניחים, אם אנחנו מניחים שהיה מדבר עם הסקי גיטה וקידושה, והוא לא צריך להגיד שום דבר.
כאן אתה
קורא... בכל השאלה זה שאלה של הסכמה, ההקשר הוא...
רגע, אתה כבר קורא, וזה יפה מאוד, את המקרה כאן מפרספקטיבה של העמוד הבא. ואתה אומר, רגע, בעמוד הבא אני יודע שבכלל הכל עניין של הבנה, אבל כאן אני רגע אומר, בואו נקרא את זה כמו שזה כתוב כאן, ולא לאור העמוד הבא, אז בכלל לא ברור.
למה לא?
כי יכול בהחלט להיות...
כל מצב שהוא חד צדדי הוא מצב שיכול להיות שאחד הצדדים לא רוצה בדבר הזה. זאת אומרת, האמירה היא לא...
אז למה כשהוא אומר זה בסדר?
אם היא נותן והוא אומר, זה גם בתפס.
לא, למה כשהוא אומר והוא נותן?
כי היא מקבלת.
וכאן, אם היא אמרה והיא נתנה, הוא מקבל. מה הבעיה?
אז למה הם לא מנגישים גם את זה שהיא מקבלת?
אם היא אמרה והיא נתנה, אז היא מקבלת. אתה נותן למישהי כוס קפה, והיא אומרת, הרי אני מקודשת לך בכוס הקפה הזו. אתה מקבל? מה ההבדל? אוקיי, אם אתה לא רוצה לקבל, שוב, אדם ששם למישהי טבעת על האצבע ואמר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. עדיין, יותר מזה, אדם הכין למישהי כוס קפה, נתן לה כוס קפה, ואמר, הרי את מקודשת לי בכוס קפה זו כדת משה בישראל. והיא קיבלה. מה ההבדל?
אם היא קיבלה בהסכמה.
אוקיי. אבל אם יהיה אותו מצב בדיוק הפוך, כלומר, היא תכין לו כוס קפה ותיתן לו, או הוא יכין לה כוס קפה והיא תאמר, הברייתא אומרת שזה לא יעבוד.
אבל זה מסיבה אחרת.
איזו סיבה?
כי כך ולא כי טיל.
אוקיי, אז הנה הגענו ללב העניין. זאת אומרת, לב העניין הוא שבסופו של דבר...
לא, יש שתי סיבות, לא, יש...
מה אתה נעשה להגיד
סבירה? הסיבה הראשונה, הדבר הראשון זה שגבר צריך לקחת אישה. הגמרא לא מעלה על דעתה שאישה תיקח אישה. היא אפילו לא אומרת, הרי אתה מקודש לי, אין את האופציה הזאת, רק אני מקודש לך. הדבר השני זה שצריך הסכמה, וכל דבר שהוא לא נתינה ואמירה ביחד, הוא יכול, הוא ייפול למצבים שאין בהם הסכמה של שני הצדדים.
אוקיי, רגע, אז בוא, אתה כבר לקחת אותנו, בוא, שנייה נחזור, ואנחנו נפגוש אותך עוד רגע שוב, בסדר? כי הר"ן ודעימי, הריטב"א ועוד ילכו לכיוון דומה למה שאתה מציע, לא עד הסוף, אבל ילכו בכיוון הזה פחות או יותר. בוא נלך רגע לשלב הראשון. השלב הראשון שהוא הבחנה נוספת קריטית בתוך התוספתא הזו, כפי שמופיע פה בברייתא, זה שלברייתא חשוב מאוד להגיד, ואני מזכיר, מצאנו את זה כבר מופיע ביחס לכי ייקח ולא כי תלקח אישה לאיש, ומצאנו את זה ביחס לזה שאם היינו לומדים מאין כסף, נכון, בצריכות בין הלימוד מאין כסף ללימוד מי כי ייקח, שהלימוד מי כי ייקח מלמד שיש חד כיווניות של הפעולה הקניינית. למור, גבר קונה אישה ולא להפך.
אבל פה זה לא
נראה
שהיא קונה אותו. היא אומרת לו, הרי אני מקודשת
אותך. אפילו זה!
בסדר, זה לא דומה לה כי
תיקח. זאת אומרת, מובן לחלוטין, האם זה לא דומה לה כי תיקח? אין כאן כי תיקח?
את הפעולה הפיזית, הטכנית הזאת, היא עושה.
אז אני קורא רש"י רגע. אתה יודע? אומר פה רש"י על הגמרא, אומר רש"י, נתן הוא, אוקיי, בואו נלך רק עוד צעד לתוך הגמרא, נכון, רב פאפה מתלבט, אומר אוקיי, תנא רישא מילתא דסתרא לסיפא, נכון, עושה דיוק מהרישא ודיוק מהסיפא, ולכאורה הדיוקים האלה סותרים. זאת אגב טקטיקה קלאסית של האמוראים, לדעתי אני לא יכול להוכיח את זה, אבל היא מתפתחת, מישהו מן הסתם כבר הוכיח את זה, היא מתפתחת אי שם בדור הרביעי באזור אביי ורבא ותלמידיהם, שם נראה לי ש... מה? הטקטיקה של להגיד אוקיי, יש לי שתי מאמרות, שני חלקים בברייתא, אחד אומר, נתנו ואמרה, ואמר הוא מקודשת, נתנה היא ואמרה היא אינה מקודשת, רגע,
נפרק את זה,
בואו נפרק את זה, וניצור סתירות, יש פה סתירה בין הרישא לסיפא, מהרישא משמע שנתנו ואמרה היא לא מקודשת, מהסיפא משמע שנתנו ואמרה היא מקודשת, סתירה, נכון? הדינמיקה הזאת שאומרת, רגע, לא רק שאני אנסה לבדוק מה קורה עם מקרי הביניים, אלא אני אדייק מהרישא והסיפא וייצר מין סתירה וירטואלית, שבעצם אתה אומר לך, הרי אין פה סתירה, כאילו קשה, קורא סביר שיקרא את המקור הזה, לא יניח שיש פה סתירה פנימית. אני אגיד, אוקיי, הציגו פה שני כיוונים, יש פה אולי איזה סימן...
שמדייק וזה, אז כן,
אז אני רק רגע מאיר, בסדר, שנייה סוגריים מתודולוגיים, יש פה קריאה שהיא קלאסית, זאת אומרת, באופן שבו הגמרא קוראת טקסט, באופן שהוא גם הרמוניסטי וגם טוטלי. זאת אומרת, היא מניחה גמרא ביחס למשניות, שכל הטקסט הזה אמור להיות טקסט הרמוני, ואני מצפה ממנו לזה מין שלמות ממש קריסטלית כזאת, כאילו הוא אמור לעמוד בדרישות דיוק מהטקסט שהן באמת מושלמות וטוטליות.
זה דרך אחת להציג את זה, דרך שנייה להציג את זה שהגמרא שואלת את השאלות האלה כשיש לה משהו מעניין להגיד.
אני, ברור שהשימוש בטקסט, בסדר? הנחת היסוד שאומרת שהטקסט הוא מושלם היא נהדרת כשאתה רוצה לפרק אותו, בסדר? היא נהדרת כשאתה רוצה להגיד משהו מעניין. מה אתה עושה? אתה לוקח טקסט, אתה אומר, הטקסט הזה, הטכניקה הזו היא טכניקה...
אתה מתייחס למי שיותר מדי ברצינות למה שהוא אומר, ואז אתה...
ואז מה שהוא אומר מאבד את משמעותו. הטכניקה הזו היא המכונה מדרש, בסדר? נכון? זה מה שמדרשים עושים לתורה. מדרשי ההלכה קוראים את התורה, אומרים, רגע, הכל אמור להסתדר ביחד, ואז הם ידקדקו באיזה וב מיותרת, וזה ברור הרבה פעמים שזה צומח מהמקום שהם רוצים להגיד משהו מעניין, בסדר? אז השלמות הזאת, הטוטלית של הטקסט, נכון? הקלוניזציה של הטקסט מאפשרת בעצם להתעלות בו ולהגיד בו מה שרוצים. זה רבי עקיבא שדורש כתרי אותיות.
זה צחוק הגורל, לא צחוק הגורל, שהראשונים יעשו את זה לגמרא.
זה לא צחוק הגורל, לזה ייקרא מסורת, בסדר? מסורת היא המצב שבו קלוניזציה של טקסט מפרקת אותו. עכשיו, זה תמיד קורה בתנועות, המסורתיות בהקשר הזה היא התנועה הכי חתרנית בעולם. נכון, וזה, אנחנו רואים את זה קורה שלב אחרי שלב, שוב, כשחזן מפרקים את הפסוקים, כשהאמוראים עושים את זה לתנאים, כשבאים הראשונים, אצל, בתפר ראשונים, אמוראים זה פחות חד, זה יותר מתחדד כשאנחנו מגיעים לסוף ימי הראשונים, ולמה שנקרא הפלפול, גם הספרדי וגם האשכנזי, זה הלחם והמים שלו, זה מה שהוא עושה. רואים את זה בתוספות לפעמים, אפשר למצוא את הדברים האלה, רגע, מה חשב המקשן, מה חשב התרצן, אבל הדברים האלה הלכו והתחדדו, ובמאה ה-15 וה-16 הם פרנסו עולם שלם של כתיבה פלפולית, גם ספרדית וגם אשכנזית, שעשתה לגמרא בדיוק את מה שהגמרא עשתה למשנה. זאת אומרת, היא קוראת טקסטים בגמרא ואומרת, רגע, אבל בסל כדאי תחמה חשבת, הבאת שתי, שאלת, הבאת המקור, הרבה פעמים הגמרא עושה את זה, זה נקרא רגנשבורגר, בסדר? סוג פלפול אשכנזי חביב, המהר"ם שיפוט עושה דברים כאלה. הבאת ברייתא, ואז הקשית עליה המון המון שאלות, ואז הבאת ברייתא אחרת שאומרת הפוך. אתה אומר תנאי, רגע, אבל כיוון שאתה ידעת את כל המקורות התנאיים בהתחלה, אז זה ששאלת שאלות בהתחלה, מה הוא חשב על הברייתא בסוף? בסדר? מבינים את, את... עכשיו, אתם מבינים שהאנרגיה הפנימית של קריאה כזאת, של סוג עבודה כזה, יושבת על הקנוניזציה הזאת. זאת אומרת, יושבת על המקום שבו אתה מניח שהטקסט הוא מושלם, שהגמרא ידעה את כל המקורות לפני שהיא ערכה את הסוגיה, שהכותב של המשנה מייצר משנה מושלמת, עכשיו תתחיל לעבוד עם זה. ואז תומכים פתרונות, כמו חסורי בחסר והכי קטנה, כמו עוד מושג מאוד מעניין כאן, שתכף תדבר עליו, נעשה כאילו. נכון? איזה מושג נפלא. נעשה כמי. נכון? נעשה כמי. וזה באמת, אוקיי, סגור סוגריים.
לא קל להם, נגיד, מה ממשיך, זאת אומרת, ההנחה של הקנוניזציה ודאי אותו דבר, אבל היצירות האלה של הנעשה כמי וזה, זה ודאי אין בה פלפול.
לא באופן הזה, אבל חילוקים שצומחים מתוך כזה מהלך ומייצרים אפילו נפקמינות להלכה, אפשר למצוא את זה בקצוות של הפלפול, זה באמת לא הלך לשם, אבל לך לסמה ולשח ותמצא דברים כאלה. זאת אומרת, שוב, לא באותו אופן מוקצן, אבל באופן שאומר, רגע, יש לי פה, מה הייתה הווה אמינה של הגמרא, וברור שמה הווה אמינה אני יכול להסיק 1001 מסקנות, למרות שזאת הווה אמינה דחויה, אבל השורשים הסברתיים של הווה אמינה ישמשו כדי להניח את המסד לפסקים הלכתיים. זה, שוב, לא במקרה הקצה, אבל בגרעין של התודעה זה ממשיך לעבוד. אבל שוב, עד כאן, מתודולוגיה, סגור סוגריים, אני חוזר לסוגיה שלנו. בסדר? אומרת הסוגיה, מציעה שני כיוונים. אחי כאמר, נתן הוא ואמר הוא פשיטא דאבו קידושין. נתן הוא ואמרה היא, נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא, ולא אהבו קידושין. מהלך ראשון, תכף נדבר עליו. והיא ביתימה, נתן הוא ואמר הוא מקודשת. נתנה היא ואמרה היא אינה מקודשת. נתן הוא ואמרה היא, ספיקה היא, וחיישינן מדרבנן. לא נדבר, לא יודע, אני שם כוכבית גדולה, לא נדבר על המודל המאוד משונה שפותחת פה הסוגיה, ספיקה וחיישינן מדרבנן. לכאורה היה צריך להיות ספיקה וחיישינן מדאורייתא. עכשיו, קשור לדיון, אם ספיקה דאורייתא לחומרא מדאורייתא מדרבנן, מחלוקת גדולה ומפורסמת, אבל מה, זה ספיקה או שחיישינן מדרבנן? בסדר, הרן על הריף פה דן בזה ברחבה, משרה שלחתי היום שיטה לא נודע למי שמדבר על זה קצת. מה זה חיישינן, הריטווה נוגע בזה טיפה, מה זה חיישינן מדרבנן? מה היחס בין ספיקה? האם זה ספק מקודשת? יש פה באמת ספק? או שזה רק זירה דרבנן? בסדר, זה קשור לדיונים שאני מציין את זה כי האחרונים התייחסו, זה מקרה שמאוד חביב על האחרונים כשנכנסים לדון בגדרי ספקות וחששות. בסדר, יש הרבה אחרונים שמטפלים במקרה הזה, בקובץ שיעורים פה אני חושב מדבר על זה, ועוד, כאילו חיבתם של האשכנזים לספקות מפורסמת, ומקרה כזה הוא כמובן פרי בשל שאפשר לעבוד איתו בצורה מאוד מאוד, כאילו מאוד מעניין במה שהוא פותח, אבל שוב, לא נטפל בזה. אני חוזר רגע לשתי אפשרויות. אפשרות אחת, נתן הוא ואמרה היא, נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא. אפשרות שנייה, נתן הוא ואמרה היא, ספק. או, בסדר, ספק לחיישינן מדרבנן. מה קורה פה? תגידו אתם.
האפשרות השנייה של ספק היא לא עונה על השאלה או שהיא עונה של ספק? כי בעיקרון אפשר לכאורה, היא לא עונה, היא פשוט אומרת, כיוון שאתה צודק בזה שהצבת שמערי שמש בככה ומעשית בככה, אין לי מה לומר על זה.
זאת אומרת, האם זה ספק?
ההלכה תהיה ספק.
אתה אומר, האם זה ספק? אתה אומר, אולי זה רק ספק טקסטואלי, פרשני, אני לא, אין לי, כאילו, אני לא יודע איך.
בגלל הספק הטקסטואלי, גם אולי הלכתי תהיה ספק, אבל זה לא נראה, כי הלשון היא בהתאמה היא כאילו אופציה נוספת.
אוקיי.
ואיזה אופציה
נוספת אמרת, פשוט לא
אופציה.
אני מסכים. אוקיי. אז מה...
אני, מהרגע שראיתי את רב פאפה, אני ממש מפריע לי שחסר הנתנה היא ואמרו.
אוקיי, עוד דבר, נכון? הראשונים פה עוסקים בזה בהרחבה. רגע, למה רב פאפה שאל רק על כיוון אחד? מה אם נתנה היא ואמרו? נכון, הרי זה ממש מתבקש, הוא כאילו עשה את כל המהלך. הוא פרק את שני הצדדים, את נתנו ואמרו, את נתנה היא ואמרה היא. יש מקרה ביניים? איפה מקרה ביניים
זה נעלם?
לא, אם הוא פרק את זה לשני הגורמים, הוא אמר לך, יש לך פה שני תנאים, והברייתא מצויה לך שתי סיטואציות, או שהוא מבצע את שני התנאים, או שהיא מבצעת את שני התנאים. אז הוא בא, בזה שהוא אומר, הנתן הוא ואמרה, היא אינה מקודשת, אז אתה יכול להסיק טוב, אז הבעיה היא באמירה, שהיא עושה את האמירה, אז זה לא מקדש. לא מתייחסים לה...
כן, אבל אם הוא אומר, כן, אני לא יודע, אני חושב שלפני, עכשיו, ברור שהראשונים מעלים את זה וזה, אבל יכול להיות שהוא אומר, הדבר הזה הוא מסמן את שני מקרי הביניים.
זאת אומרת, עקרונית, יכול להיות שאותו דבר גם בצד השני.
הוא יכול להגיד גם הפוך, זה לא כל כך משנה. הרעיון הוא שאף אחד לא עשה את זה
לגמרי. יש לך שיטה שתתמוך בך, בסדר? בעל הלכות גדולות, ככה קורה פה את הסוגיה. הוא מבין הכי נע משני המקרים עם ספק. רק רב פאפה דיבר על אחד, אבל גם השני הוא אותו דבר. מה? וכך אולי אנחנו מוצאים גם בכתב יד. זאת אומרת, המפתיע הוא לגלות שהבעל הלכות גדולות, גם בכתב יד ספרדי וגם באוקספורד, יש לו שם וזכר לתודעה הזאת. יש כתב יד של, אפילו כתב יד לא אשכנזי, שכך כתוב בגמרא.
אני הבנתי להלכות גדולות שבסוף הוא הופך את השיטה.
שמה?
אריקה אמר, נתן הוא ואמרה, הנה עשה כמי שנתנה היא ואמרה היא, לא בקדושין, ובסוף הוא אומר, נתנה היא ואמרה הוא, בסוף כדי חוששין.
כן, כן, אני מסכים.
כלומר, הוא לא אומר כמו שרביד אמר ששניהם...
אתה אומר, הספק הוא רק בנתנה היא ואמר הוא.
כן, כאילו, נתן הוא ואמרה היא, זה כאילו, יש לו גרסה אחרת בעצם.
נכון. אני מסכים, שזה עוד יותר מוזר.
זה יותר קיצוני.
עוד יותר משונה. נתנה היא ואמר הוא, אין שאלה. למה? למה?
נתנה היא זה דבר שהוא נשלל. אין כזה דבר שישת כדי
שכן. כל ישת כדי, זה אמר לי זה.
מה? מה, ואמין על נתנה היא ואמר?
שאומרים שברור שזה כמה.
אז א', שוב, כולכם...
זה לא שייך לדבר שלי.
אז בואו נפתח תוספות, בסדר? אומר תוספות. נתנו ואמרה היא, אומר תוספות, מה שלא הזכיר כלל נתנה היא ואמר הוא, משום זה לא פסיקה לי, זה לפעמים מקודשת, באדם חשוב.
זה לא נקרא נתינה שאלה.
כדי אמר לכמן.
לא נקרא נתינה שאלה.
מה זה אדם חשוב? זה אדם חשוב זה כשהיא נותנת לו באדם חשוב, והוא אומר לה, בסדר בפשט, הרי את מקודשת לי בזה שאני מקבל ממך. היא נהנית מזה שהוא מקבל ממנה.
אבל קליפה אומר יפה, כאילו הוא נותן לה את הקבלה שלו, עדיין יש גבולה של נתינה שלו כלפיה, הוא נותן להנאה.
אוקיי, כלומר מה בעצם, אבל האם אפשר להסיק מדברי התוספות עמדה עקרונית ביחס לשאלת נתנה היא ואמרו? האם תוספות אומר שלא יעלה על הדעת שנתנה היא ואמרו יעבוד? זאת אומרת, לו כי דבריך, אז זה היה צריך להיות התשובה של תוספות. התשובה של תוספות הייתה צריכה להיות, לא נתנה היא ואמרה הוא לא כתוב, כי לא יעלה על הדעת שנתנה היא ואמרה הוא יעבוד. ויש ראשונים שכתבו את זה, אבל תוספות ודאי לא מבין ככה, תוספות אומרת, א', הוא אפילו מדגיש את הצד ההפוך, אבל תדעו לכם, יש סיטואציה שזה עובד.
לא, מה שהוא מנסה להעיר, שכל הראשונים, כל השאלה הזאת לפורה, מניחה שאם התחלת לשאול לפרק, אז תפרק לכל הצדדים.
אז עכשיו בואו נלך עוד צעד פנימה, בסדר? אנחנו בינתיים דנו את הדיון הפורמלי של האפשרויות, נכון שהוא התנועה של הגמרא, אבל השאלה כמובן היא הרי השאלה הפנימית, מה בעצם אומר הפירוק הזה? זאת אומרת, כשנלך עוד, מה בעצם משמעות האמירה? זאת בעצם השאלה. זאת אומרת, מי שאומר, הראשונים שאמרו, לא יעלה על הדעת שנשאל, נתנה היא ואמר הוא, נכון? כי הם אומרים, רגע, ברור שבעצם קידוש עם זה, הנתינה. האמירה, לא משנה כמה חשיבות, ברור שאם היא נותנת זה לא יעבוד. אמירה, מה?
זה ברמב"ן לדעתי, שאמירה ולא נתינה,
אין שם שום דבר, לא יעלה על הדעת שאמירה תהיה הדבר.
אני מרגיש גם את הצד הקנייני כאילו, אני מרגיש, ולא את הצד הטקסי.
אוקיי. השיטה לא נודע למי, מי שראה, שלחתי אותו קצת באיחור, אבל אומר, השיטה לא נודע למי, לשונו, הוא אומר כך, יש לומר, אומר ראשיתא, דמדאורייתא פשיטא לן דאבו קידושין, ואני מדבר על המצב של נתן הוא, של נתן הוא ואמרה היא, אומר ראשיתא, פשיטא לן דמדאורייתא אבו קידושין, דמכתיב כי ייקח, ויאמר הוא, ועוד, הכיחה כיחה משדה אפרון גמרינן, ובשדה, היכא דאייב כספא, בן דאמר מוכר שדי מכורה לך בכסף זה, בן דאמר לוקח, שדך קנויה לי, אבו זביני זביני. אומר השיטה, ברור שכשלמדו מהפסוקים יש פה קניין, וקניין עובד בזה שהמוכר, הקונה נותן את הכסף, והאמירה היא לא סיפור. אלא שיש פה אולי גזרה, נתנו ואמרה היא, את הושטר. בסדר? עוד חידוש מופלא של השיטה, לא נודע למישהו, חידוש מאוד מעניין, שהוא מחדד את הזיקה בין אמירה לבין שטר. בסדר? אבל התודעה הזאת שאומרת שברור לחלוטין שהנתינה היא המעשה, היא תודעה פשוטה שאנחנו מוצאים אותה אצל חלק גדול מהראשונים. בסדר? אכן. ואז אם כך, מה יהיה הספק?
רק על נתנו
ואמרו.
מה?
נתנו
ואמרו.
מה המקום שלו?
לא,
רגע, אם כך, אז מה הספק? אבל אם ברור שנתינה היא הסיפור, בסדר? אם אני הולך עם שיטה לא נדע למי, אז מה הספק?
האם אמירה של האישה, הוא הבת, האם היא יכולה ליצור את ההקשר כאילו או שלא?
האם היא יכולה ליצור את ההקשר? למה? מה זאת אומרת ליצור את ההקשר?
כי נתינה היא נתינה, היא אומרת לפני עצמה, האם אני צריך, אבל האם הגבר כאילו בסוף הנתינה, כמו שאמרתי בהתחלה, יכולה להיות הרבה, יש הרבה סוגים של נתינה. האם האישה יכולה ליצור את ההקשר של נתינה כקידושי?
ואני רוצה לקחת את זה עוד צעד וללכת עם זה לריטווה, בסדר? למרות שהר"ן אמר דברים דומים, אני מקריא מתוך הריטווה. תמה דסוויקה, אומר הריטווה, משום דחי שינן, אף על פי שאמרה היא, כיוון שנתן הוא, שמא היה דעתו בנתינתו על סתם שלה. הוא כאילו אמר לה, היי לך כמו שאמרת שתהיה מקודשת. בסדר? העובדה שהוא נתן, בעצם הפעולה היא פעולה פשוטה, הוא נתן לה. היא אמרה, שוב, אני הולך רגע, אמר אוריה, האם היא יכולה ליצור את ההקשר? היא לא יכול, ודאי שהיא לא יכולה ליצור את ההקשר, אבל מה שהיא יכולה לעשות זה להגיד, לייצר את המחצב שבו מה שייצור את ההקשר זה העובדה שהוא שתח. כלומר, אם הוא כביכול שומע כעונה, הוא אמר, היי לך, כמו שאת אומרת, אם היא אמרה, הרי אני מקודשת לך, והוא נתן לה את הכסף, אז בזה היא, אולי הפעולה היא מספיקה. זאת אומרת, אולי זה יכול לקרות. וזה ספק. ואומר הריטווה, משום חומרא דאשת איש חיישין עליה. בסדר? אומר, גם זה לא ברור כל כך. בסדר? וכאן כבר עוד תכף נגיע לרש"י ולכיוון. אבל אני אומר, כאן בינתיים שתי עמדות קיצוניות. בסדר? עמדה אחת שהזכרנו, עמדת בעל הלכות גדולות, שמצוטט פה גם בראשונים, שאומר, רגע, בעצם אותו דבר יכול לקרות גם הפוך. אם היא רק אומרת, סליחה, אם היא נותנת והוא אמר, אולי זה יעבוד. אולי לאמירה יש כוח, זאת אומרת, לכאורה, אני רגע שומע בדבריו, האמירה והנתינה הן שוות ערך. נכון? לא משנה אם היא נותנת והוא אומר, או הוא נותן והיא אומרת. בשני המקרים האלה, הספק שלי הוא אותו ספק, מה היחס בעצם בין נתינה לאמירה. ויכול להיות בשני המצבים האלה, אנחנו אומנם בספק, אבל יש למה לחשוש.
יש את זה גם על הצד השני, על החמור, שברור שצריך, שהגבר צריך לעשות את שניהם. זאת אומרת, גם את האמירה וגם את הנתינה זה בעצם כאילו אותה אמירה שאם הוא לא עושה את שניהם...
רגע, כאן אני הולך קודם כל... רגע, עוד רגע נגיע לצד הזה, כי עוד שנייה נחזור שוב לרש"י ולראש, לעוד ראשונים שהלכו עם זה לכיוון טיפה שונה, אבל אני רגע רוצה להציב בצד השני, אל מול בעל הגדולות, את הריטווה. בסדר, את הריטווה, את הר"ן, את אלה שאומרים, מה פתאום? ברור שכל תפקיד האמירה באופן עקרוני הוא רק לתת הקשר. הוא סוג של גילוי דעת, הוא סוג של הקשר. עכשיו, אני רוצה, בתוך הסיטואציה הזאת, יש לי בהחלט יכול... ההקשר הזה הוא מאוד חשוב, בסדר? ועוד רגע על זה נדבר גם, כי אני חושב שאנחנו עדיין נאלצים למשוך את הר"ן והריטווה גם אל רש"י, שתכף נחזור אליו, הוא באמת נפלא, אבל ברור שבסוף זה רק ההקשר. הספק שלי בסוף הוא האם יכול להיות שהשתיקה שלו מספיקה, וזה כאילו הוא אמר בעצם. בסדר? כי ההקשר הוא מובן, בסדר? יאמר כאן הר"ן בפירוש, הוא אומר, זה לא גרם מרבי יוסי שאמר שאפילו... שהיה מדבר עם אליקס כגיטה וקידושה. זה בעצם הספק שלי. אולי זה כמו היה מדבר עם אליקס כגיטה וקידושה. ההקשר מספיק. לא, אין צורך באמת באמירה. ואז הספק, אם תרצו אולי של הריטווה והר"ן, הוא בדיוק זה. האם באמת צריך אמירה או לא? בסדר? עד כמה האמירה היא, אולי שם מונח הספק. אבל אני רוצה לחזור רגע לרש"י. רש"י ועוד ראשונים אשכנזים הלכו לכיוון הזה גם בראש אומרים משהו כזה. אומר רש"י, וזו אמירה מאוד מעניינת, אחי כאמר, אומר רש"י, אחי כאמר סיפה, אבל שינה ממה שאמרנו, כגון שנתן הוא ואמרה היא, נעשה כאילו נתנה היא ואמרה היא ואינה מקודשת, דבעינן כי ייקח איש. מה שמע מרש"י, והדברים מפורשים גם בראש, באותו האופן, ואולי גם בצורה דומה בתוספות ריד, בעיה בזה שהיא אומרת, היא לא רק בעיה בפרשנות, אלא זה חלק, אמירה היא חלק מכי ייקח. ואני קורא את המשפטים הבאים ברש"י, על הצד של הספק, אומר רש"י, נתן הוא דמי לכי ייקח איש, אמרה היא דמי לתיקח אישה לאיש. בסדר? ובראשונים אחרים רואים שהם גרסו פה ברש"י, דמי לתילקח אישה לאיש. ככה הם קוראים את רש"י. כאן, זה נראה ש...
לא, זה כאילו במידה, זה אותו דבר, כי זה לא... תיקח אישה איש,
תיקח
אישה לאיש.
אוקיי, יכול להיות, אדם, אבל, וגם, זה גם יותר קשה, כמו שהם יקשו, כי הרי מהגמרא, למרות ששוב, צריך לחזור לסוגיה בדף ב' ולראות איך מפרשים שם, אבל באופן בסיסי...
זה גם נראה שזה שווה ערך כזה.
מה?
האמירה והנתינה, אפילו שהאמירה יותר חזקה.
אני אומר, כאן יש אמירה, יש איזה תנועה שהיא אפילו יותר חזקה, נכון? שהאמירה והנתינה, אומר רש"י והראש, שתיהן הן חלק ממה שאנחנו מגדירים כי היא ככה. הלקיחה כוללת בעצם שתי פעולות. נכון? יש בתוך הלקיחה את נתינת הכסף, ויש בתוך הלקיחה את האמירה, זה חלק מלקחת. בסדר? עכשיו כאן, מה שאני רוצה ללכת, כאילו, אז רגע, אני אומר, קודם כל פרסנו שלושה כיוונים אפשריים. בסדר? בעל הלכות גדולות, שאמר, הלקיחה והאמירה הן כמעט שוות ערך. בסדר? הנתינת הכסף והדיבור הם כמעט שווי ערך, עד כדי ואמינא שאם הבעל רק אמר, בלי לתת כסף, אולי זה מספיק. בסדר? ושוב, אני חוזר, מחזיר אתכם לדיון של אתמול, כאילו מה, איך אנחנו היום רואים את החתונה, נכון? מה הליבה של ההתרחשות? האם העובדה שהוא שם לה טבעת על האצבע, או שכולם שומעים במיקרופון, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל? עמדה אחת. עמדה שנייה, העמדה של ראשוני ספרד, שוודאי שמו את הדגש על פעולת הלקיחה, והמעיטו מאוד את מקומה של האמירה. בסדר? על רקע, שוב, חלק הבא בסוגיה של רבי יוסי, של אפילו, של היו עסוקים באותו עניין. ויש לנו את עמדת רש"י שהולכת לאזור אחר ורואה את האמירה והלקיחה בונות יחד את כי כך. בזה רש"י אולי קרוב לבעל הלכות גדולות, במובן הזה שהאמירה אצלו עדיין מקבלת הרבה יותר מקום, אם כי לא שווה ערך. בסדר? אני לא יודע, כאילו הוא לא מגיע עד הקצה של בעל הלכות גדולות שרוצה להגיד שבעצם אפילו באמירה לבד אולי זה יספיק. אבל בואו ננסה להתבונן רגע טיפה, מה זה בעצם אומר? זאת אומרת, מה זה אומר בסוף להגיד שהאמירה היא חלק מהלקיחה? אני מקריא רגע רק כדי להוסיף לנו עוד טיפה את לשונו של הרמב״ם כאן, בסדר? שהיא מאוד מסובכת, אני לא יודע, אני אעמל עליה כבר הרבה ולא מבין אותה. כיצד האישה מתקדשת? הלכות אישות פרק ג', בסדר? כיצד האישה מתקדשת? אם בכסף הוא מקדש, אין פחות מפרוטה כסף או שווה פרוטה. אחרי ראשון. אומר לה, הרי את מקודשת לי, או הרי את מאורסת לי, או הרי את לי לאישה בזה, ונותנן לה בפני עדים. והאיש הוא שאומר דברים שמשמען שקונה אותה לא לאישה, והוא שייתן לה הכסף. איזה מין ניסוח משונה, נכון? האיש הוא שאומר דברים שמשמען שקונה אותה לאישה, והוא שייתן לה הכסף. והוא כאן, כלומר, והאיש הוא זה שצריך לתת לה את הכסף, או... הוא, נכון, והוא שאולי, כאילו, וזה במקרה.
הוא שייתן לה, בזמן שהוא נותן לה.
בזמן שהוא נותן לה.
עכשיו הוא גם מוסיף את העדים.
לא יודע. נתנה היא ואמרה לו, הרי אני מקודשת לך, הרי אני מרוסת לך, הרי אני לך לאישה, ובכל לשון הקנה, אינה מקודשת. וכן אם נתנה היא לו ואמר הוא, אינה מקודשת. נתן הוא ואמרה היא, הרי זו מקודשת בספק. בסדר, הרמב״ם והריף פסקו כאן באופן חד נגד בעל הלכות גדולות. בסדר? פסקו כולם שאם נתנה היא לו ואמר הוא אינה מקודשת. אבל מצד שני, הלשון המעורבבת הזאת אומר לה ונותנן לה בפני עדים, והאיש הוא שאומר דברים שמשמען שקונה אותה לו לאישה, והוא שייתן לה הכסף. אני...
שוב המשפטי כזה, תעשה פה עבירות.
כן. אני לא, שוב, אין לי מה להגיד, כאילו, אין לי איזה וורט להסביר את לשון הרמב״ם פה לשאוב ממנו, רק כדי...
זה הרחבה. אתה מדבר על אומרות השעות הקלאסיים של הרי את לי לאישה, הרי מקודשת לי.
ויש עוד
הרבה
לשמות
שגם מועילים, הוא לא אמר את הכל. זה היה לחבר. יותר
אמורפי. מה זה בסוף לקחת בדברים? אני אומר, בסוף, כאילו מה שאני רוצה לקחת מהרמב״ם, כאילו אני עוד רגע לא נכנס לתוך גוף הלשונות, כי הניסוח הזה ברמב״ם בסוף, דברים שמשמען שקונה אותה לו לאישה, נכון? שוודאי שזה מתייחס לכל סוגיית ה... הבב לבדף בב, אבל מה בסוף זה אומר, נכון, על משה רבנו כתוב, על קורח, נכון, ויקח קורח, ניצר בן קהת בן לוי, אומר רש"י, לקחם בדברים, נכון, מה יש בלקחת בדיבור, נכון, כי ייקח, והלשון הזאת הנפלאה של רש"י, נכון, שהיא גם מעניינת, נתן הוא דמי לכי ייקח איש, ואמרה היא דמי לכי תדקח או תיקח אישה לאיש, נכון, כאילו, יש כאן איזה מצב, מה זה הדמי הזה? זה גם שאלה. הרי רש"י בא להסביר את מצב הספק. רש"י אומר, תדעו, יש פה מצב שהוא דומה לזה ודומה לזה. נכון? כאילו, הוא מכאן הספק, למה זה דומה יותר. נכון? אבל מה זה אומר ש... אז מה זה לקחת? במובן, למה הדיבור הוא חלק מהלקיחה? זה אומר שאני לוקח באמצעות הדיבור. נכון? זה מה שאומר רש"י. הדיבור פה הוא לא רק פרשנות, אלא הוא חלק מפעולת הלקיחה. נכון? מה זה אומר?
אתם מבינים את זה.
יש פה הרבה, אתה מעדד פה גם בהרבה ראשונים, במיוחד בראשוני ספרד, זה הסיפור הזה של הדעת. הסיפור שאנחנו צריכים להבין, או מצד הריטב"א להבין מה הבעל מתכוון, או מצד הרשב"א להבין שהעדים יבינו מה הבעל מתכוון.
אוקיי.
זה בעיקר נראה לי, כי בסוף, כאילו סוג של, כמו שאתה אומר, לקחת בדברים זה לשכנע.
רגע, אבל אתה, אז אני שומע פה שני דברים. זאת אומרת, דבר אחד, שהוא פשוט, יש פה אומדנה על גמירות דעת. בסדר? זה דבר ראשון. יש פה אומדנה. אני רוצה לדעת שזה כאילו... אבל אז בעצם אני לא צריך... למה אני צריך דיבור? זאת אומרת, אם יש לי אומדנה בלי דיבור... אני גם לא שומע פה את הכי ייקח, נכון? אז לא הייתי אומר שדיבור זה... אם היא מדברת, זה הופך את זה לכי תיקח אישה לאיש? למה זה לא יכול להבהיר את האומדנה באותו האופן?
אני
מבין שיש
פה את
הדעת
שלו.
מה?
יש חסרת הדעת שלו. דווקא בגלל שהכי כך הוא כולל גם את הנתינה וגם את האמירה.
ואם היא תאמר לו זה כסף קידושך והוא יעשה ככה עם הראש?
זה כסף, יותר מזה, היא תאמר לו זה כסף קידושי.
הרי אני מתקדשת בכסף זה ואתה סבבה?
נו, אז יכול להיות שהוא מקודש, שהיא מקודשת. אמרנו, אם היא אומרת אליך והרי אני מקדשת כאילו הוא מסכים איתה, אז סבבה.
אבל זה ספק. לא, אבל זה ספק בסוף, זה לא סבבה. זה ספק. זאת אומרת, מה צד הספק פה? הספק אומר רש"י, אולי זה כי תיקח. נכון? וזה, אגב, זה סתם דבר נורא מעניין, שכאילו אנחנו, אני מרגיש שזה בתוך הדיונים, האמירה, זה נשאר ספק. כאילו, לא ברור בסוף מה ההכרעה, נכון? הסוגיה אין הכרעה כאן. אני נשארת בספק אם זה עובד או לא עובד, אבל מה, אז מה...
אני מרגיש שהחשיבות של האמירה היא מדגישה את הטקסיות, כאילו, כאילו, מרחיקה אותנו מהכיוון הקנייני הפשוט של, כאילו, הרי שדים מכורה לך, ואז סבבה, ואז באמת... ודווקא הולכת למקום שכאילו יש פה טקס, יש פה את הבן אדם שמקיים את הטקס, יש את האובייקט שנקנה בטקס, והוא אמור, כאילו... ולכן הדיבור כל כך חשוב, כאילו לא מספיק שהוא ייתן את הבת והם יעשו ככה עם הראש.
אוקיי. עוד... מה... זאת אומרת, יש פה טקס, מה זה אומר הטקס הזה? מה קורה אבל בסוף, מה קורה בטקס בדיבור גם? ואני הולך עוד יותר שוב, אם אני הולך עם רש"י, הדיבור כלקיחה, נכון? הרי יש פה צד אחד, נכון? זה אני ודאי שומע בדברים שניתן לי, יש פה טקס. הדיבור, הקניין הוא לא רק קניין רגיל, אלא קורה כאן משהו. והדיבור פועל כחלק מהדבר הזה. בואו כבר נשים ברקע.
זה גם...
אמירתו לגבוה.
אמירה וגם אמירה, כאילו, יש פה...
יש פה הקדש, אוקיי.
עכשיו
לחזור למה הכסף עושה בצורה
זה
הפך לכסף.
שמה?
אם
זה, אם
אמירה הפך,
לא, אני לא
קורא
למשהו.
למה שהיא
מחליפה?
היא לא מחליפה, היא
בלתת, לא? אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות, הייתי אומר, אולי מספיק רק. אולי זה יכול להיות רק קידושין ולא קניין. כאילו, רגע נאמר על ה... נכון? זה...
זה בכסף כיצד, אבל
זה
לא
יכול. מה?
לא יכול לברוח. כסף
כיצד,
צריך להיות
תשובה לאיך קונים בכסף. אוקיי. אמירה, אי קונה בכסף. אתה יכול להיות בסוף, כסף כיצד, לא צריך כסף. לא, הוא אומר, לטען לכסף, זה פורשווה כסף, ברור.
כן, לא רק
לפרוטוקול.
זה התשובה המהותית של
אוחדת את בסוף כאילו על מה אתה קונה במלווה, על ה... זה לא החפץ עצמו, הרבה מזה על האפשרות שהנאה מהחפץ זה כבר משהו.
בסדר, זה לא עכשיו.
נו, אז שווה כסף, מי אמר שמילים זה לא כאילו.
לא, למרות שכאן אני... אוקיי.
אז
אני רוצה להציע כמה מחשבות סביב זה, ולא יודע, זאת אומרת, זה זוקק הרבה פיתוח, אבל אני רגע רוצה לחשוב על זה יחד. אני רוצה כאילו גם לשים לב לצימוד שיש פה בין שתי התרחשויות, או בין שני דיונים, שכאילו נצמדים פה, לפחות פה ספרותית, אבל גם למדנית בתוך הסוגיה, וזה ההצמדה בין עצם הדיבור על אמירה, לבין הדיבור על חד-כיווניות. נכון? יש כאן את העובדה שכאילו, עכשיו, זה בדיוק, זאת השאלה, נכון? אבל השאלות האלה כאילו נפתחות ביחד, נכון? שזה קשור גם, והזכרנו את זה, נכון, לצריכות בדף ד', שאמרה שאם היינו לומדים רק מעין כסף, אז היינו חושבים שהיא יכולה, נכון, נתנה, אבא אמינה אפילו נתנה היא ואמרה היא, נכון, אבו קידושין, כמה שמלן, כיחה כיחה, נכון? אגב, ראיתי פה בדברי יציב, לא שלחתי אתכם לכל התשובה של הדברי יציב כי היא ארוכה, אבל יש פה בדברי יציב שהיה למדן עצום, הוא רוצה לטעון שהספק של הסוגיה הוא כמי פוסקים, האם פוסקים קטנה או כלימוד דבי רב, זאת אומרת, האם אנחנו לומדים מעין כסף או מכיחה כיחה? זאת אומרת, אם לומדים מעין כסף, אז באמת אמרה הגמרא בעצמה, בדף ד' שמה? שהאישה יכולה לקנות את הבעל. ואם לומדים מכיחה כיחה, אז היא לא יכולה לקנות את הבעל. וזה בעצם הספק של הסוגיה. הוא אומר גם, הוא רוצה לתלות את זה במקנה, שגם שם אולי יש איזה רמז הרעיון הזה. עכשיו, אני לא חושב שזה קשה לי לראות איך זה עובד ברמת הסוגיות, כי ברמת הסוגיות נראה שבסוף שני הלימודים הולכים יחד. אין לכאורה שיטה שאומרת שאפשר ללמוד רק מאחד מהם. אבל אני הולך רגע עם האינטואיציה של הדברי יציב, שהיא נפלאה, שאומרת, רגע, יש פה, הרי אנחנו מכירים כבר את ההתלבטות הזאת. האם זה חד כיווני או לא? וזה נושא אחד. מה שמעניין זה שהנושא הזה של החד כיווניות פתאום עולה בתוך ההקשר של זה שקידושין הם גם פעולה שנעשית על ידי אמירה ולא רק על ידי קניין רגיל. אז קודם כל אני רוצה...
אני חושב שדווקא הסוגיה היא מגישה את זה שהנתינה היא העיקר, לא האמירה. כאילו, זה שלא מעלים את האופציה הרביעית שנתנה היא, זאת אומרת שזה ברור שהנתינה זה העיקר. עכשיו, יכול להיות, עכשיו, כאילו, כל השאלה זה האם האמירה היא כל כך, היא מרכזית כמו הנתינה, או שהיא...
או שהיא פחות. אני שומע, בסדר, אבל עצם האפשרות הזאת שהאמירה היא מרכזית כמו הנתינה, או לפחות בקרוב לנתינה, בסדר, אם לא נלך עם הבעל הלכות גדולות, אלא עם כל שאר ראשונים, אז ודאי שהיא לא יכולה להחליף את הנתינה, אבל היא משמעותית באופן כזה שאם היא לפחות יכולה להזיק, בסדר? שאם האישה אומרת, זה לא יעבוד, בסדר? או אולי, בוא נלך עוד צעד, יכול להיות שגם אם זה יעבוד, אז לשיטת הריטב"א והר"ן אנחנו צריך להגיד שזה יעבוד, כי בעצם הדיבור שלה מפרש את רצונו של הבעל, וכאילו היא לא אמרה כלום, זה לא יותר גרוע מהיו עסוקים באותו עניין. בסדר? הם אמרו כל ראשון הספרד. אבל לשיטת רש"י, אנחנו צריכים להגיד שהצד שזה יעבוד הוא, שאני מוכן שהאישה תיקח. זאת אומרת שיש ממד מסוים, שוב אם נלך עם הדברי יציב, אבל זה בעצם נוכח כבר בתוך דברי רש"י, שאף על פי שהאישה אומרת, ודם אלה כי תיקח אישה לאיש, או כי תלקח אישה לאיש, זה בסדר. וזאת אמירה, שוב.
אנחנו רואים את זה בחלק מהראשונים שהם מסכימים שזה אפשרי.
שמה אפשרי?
שכיתי לקח אישה לי.
כן, למה, איפה?
ברשב"א בברית והם אומרים, לא
בברית. הם אומרים שכיתי לקח אישה לאיש.
ברשב"א
בראש. זה אבל, אני לפחות מבין שהוא יותר פרשני ממהותי. הם אומרים, אילולי שהיה כתוב בפסוק, היינו אומרים שאפשר לפרש כך, אבל הם לא...
לא, כי זה לא היה עקרוני, כי פשוט דרכו של איש לחזר אחרי עבדתו, ולכן התורה השתמשה בלשון כיתה.
מי אמר שזה לא עקרוני? תחזור לרשב"א שם ותראה שזה עקרוני מאוד. הרשב"א קרא את זה כאמירה עקרונית, ולא כאמירה לא עקרונית. עצם העובדה שהראשונים קוראים את זה שם באופן לא עקרוני, בעצמו חלק מהעניין. הרשב"א שם בדף ב' חשב שזה עקרוני מאוד. בסדר? העובדה שדרכו של איש לחזר אחרי עבדתו, היא בדיוק לב העניין. והנה אנחנו כבר הולכים עוד צעד. זאת אומרת, האם יש כאן, בסדר, כבר פתיח לדיבורנו היום בצהריים. לכאורה אני רוצה להציף כאן. יש פה את האמירה אולי, שאפשר להתחמק ממנה בסוף, של המגדריות המובהקת, של סוגיות קידושין. זה אני חושב המקום הכי חזק שבו הדברים עולים על פני השטח, נכון? אנחנו מניחים כדבר פשוט שהאיש לוקח את האישה ולא להפך. אפשר לעטוף את זה באלף ואחד עטיפות. כאן שוב אמרתי צודקת רבקה לוביץ', שוב באינטואיציה הזאת. האיש לוקח את האישה. אי אפשר להתחמק מהתמונה הזו בסוף. שאומרת שיש פה פעולה חד כיוונית. עכשיו, אפשר על גביה למתן אותה, אפשר להגיד אוקיי, אנחנו נדבר על כל מיני... על טקטיקות עמידה מול העניין הזה נדבר ברחבה היום בצהריים באופן רחב על פמיניזם.
אני שואל מה הערך.
מה?
אני שואל גם מה הערך.
מה
הערך
כלומר?
מה זה
אומר שהגבר לא קיים שם? על זה אני שואל. באופן פשוט רגע, אבל אני מסרטט. יש פה תמונה המכונה פטריארכלית, נכון? שבה הברית כרוכה בחד כיווניות הזו. נכון? בעובדה שזה פועל באופן חד כיווני. יש משהו ב... טוטליות של הדבר הזה, אני חוזר למושגי הקניין, נכון? קניין זה לא שותפות, זה קניין. בסדר? עכשיו, אני רגע הולך על זה, והיא שלו באיזשהו אופן. זאת אומרת, אין כאן איזה ממד שבו אנחנו נעשים, קורטים בינינו איזשהו סוג של הסכם, נכון? זה לא סתם הסכם, אלא יש כאן ממד שהוא טוטלי. והטוטליות הזאת באה לידי ביטוי בחד כיווניות של הסיפור. עם הכוכבית, שאולי לא לגמרי. שאולי אני מוכן לאפשר ואני הולך עם הדברי הציבה המפתיע הזה, אני מוכן לאפשר איזשהו סוג, זה ספק בסוף. זאת אומרת, אם אני הולך עם הספק הזה, ומניח שהוא לא רק ספק פרשני, אלא הוא ספק מהותי, האם באמת האישה יכולה לקחת חלק, אז יש פה ספק מאוד רציני, אז באמת פתאום נפתח כאן איזה פתח, שהוא פתח משמעותי, נכון? אולי באמת האישה יכולה להיות חלק מהעניין. אבל כאן אני רוצה ללכת עוד רק צעד אחד קדימה, ולדבר על זה שכל הדבר הזה עולה בקונטקסט של האמירה דווקא. זאת אומרת, יש כאן איזה... עכשיו, אפשרות אחת לקרוא את זה, היא כמו שהצעתי כאן עכשיו, כמו שנתנאל אמר, העובדה שהקידושין אין טקס, והם לא רק עניין, זה חלק מהסיפור של חד הכיווניות. או הפוך, החד כיווניות של הקידושין, היא חלק מהעובדה שקידושין בסופו של דבר הם לא רק פעולה הסכמית, אלא הם מחוללים משהו בעולם. הקדש. יש כאן איזו תנועה, שוב, שיש בה את הטוטליות שלה, את הממד שבו היא לא שייכת רק לסדר הבין אישי, לא רק הסכמה בין שניהם, אלא קורה כאן משהו. זה לא, אולי קודם מתן תורה היה אדם פוגש אישה בשוק והיה מכניסה לביתו, וזהו, ואז יש ביניהם את זה הסכם, איך הם נפרדים? בני נוח, לכאורה, היא הולכת ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. מה? חוזרת לתל אביב. כן, אין איזה, נכון, אין צורך במובן הזה, יש כאן משהו שהוא... יש משהו שיסודו בהסכמיות, נכון? כאילו, והוא נהיה והולך, אבל האם, אם אני חוזר לטוטליות של הקידושין שדיברנו עליה, למקומות, האם הטוטליות הזאת לא כרוכה בחד כיווניות הזו? זאת אומרת, הטוטליות שכרוכה בטקסיות, שכרוכה, כל זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שאני רוצה לפתוח אליה את המחשבה והדיבור, למרות שאני לא יודע עד כמה אני מזדהה איתה, אבל בכל זאת, כאן שוב, אני מאוד הבוקר נתפסתי לויקח קורח, כאילו ללקיחה בדברים. האם יכול להיות ממד שבו לקחת בדברים, כשהוא אומר, עכשיו הייתי רוצה שזה יהיה לשון אחרת, אבל אולי זה כבר מזמן את הלשונות בסוגיה, בעמוד הבא, כשהוא אומר להראית סגורתי, בסדר? עכשיו זה אומנם לא נשמע מאוד רומנטי, אבל בואו נחשוב, הראית צלעתי, בסדר? זה כבר... הראית...
עזרתי, מיועדת לי.
יחידת נפשי, בסדר? לא יודע. אה? הראית זקוקה לי. זה נשמע כמו שיר? נכון, זה... האם אפשר לחשוב על הדיבור, ואולי לשם הולך את הסוגיה בהמשך? האם אפשר, נכון, לחשוב על הדבר הזה כסוג של לקיחה בדברים, כלומר במובן הזה דווקא כהעלאה של הפעולה. זאת אומרת, יש ממד שבו היא שייכת לממד הטקסי, ולכן הטוטלי, ולכן החד כיווני, אבל אם יש איזה ממד גם שבו אפשר לחשוב על זה, ואולי הם הדברים, דווקא כתנועה שהייתי אומר, כמעט יש בה איזה פיתוי. מה?
חיזור,
אני מסכים. כאילו, החד כיווניות, לא כמקום שבו יש איזו מגבלה כזאת אלימה שמכוננת את הטקס באופן מסוים, אלא כסוג של פעולה שמזמינה, כאילו, שיושבת על ה... גם מבנה ומכוננת כמובן את הפער בין המינים, אבל מזמינה איזה מקום שבו פתאום דברים יהיו דווקא בדיבור, בואו תבראו יחד את העולם המשותף שלכם במילים. זאת אומרת, בוא, עכשיו אני ודאי עוטף את זה כרגע בזה עטיפת צלופן רומנטית ומודרניסטית, אבל משהו, האם משהו מזה כן אולי נמצא כאן שוב בתוך המקום של הדיבור? אני לא יודע. אולי אני אומר את זה בזהירות, כי אני לא משוכנע לגמרי ביציבות של הטיעון הזה, אבל אני מרגיש בכל זאת שיש משהו בדיבור כאן ששווה להתבונן בו, זאת אומרת, שווה לחשוב אותו ולראות באיזה אופן, שוב, באיזה אופן הוא מתפקד בו, באיזה אופן הוא פוגש, שוב, את חד הכיווניות הזאת. זאת אומרת, את העובדה שדווקא על רקע הדיון הזה עולה התמונה המאוד חדה של כי ייקח ולא כי תיקח. בסדר? אבל רגע, אז אני רוצה לסכם רק מה שעשינו היום, ובזה נסיים להיום. סוגייתנו הבאה כאמור תהיה ידות, אבל אנחנו לפני כן נעסוק בסוגיה של עסוקים באותו עניין. בסדר? כי אחרת יהיה לנו קשה לעניין. מה? אז הדף הבא להיכנס אליו הוא הדף של, ששלחתי היום, של הסוגיה של רבי יהודה ורבי יוסי, מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי בדף וו. אחרי זה, לשם ניכנס, זה לא גדול, זאת אומרת, אין שם הרבה מה לראות, אבל יש שם שולחן ערוך רימה, יש שם דיון במה קורה כשהוא שותק, כשהיא אומרת כן, כשהיא אומרת והוא אומר כן, בסדר, כל מיני דיונים, כל מיני מצבי ביניים כאלה.
יחס בין הסוגיות, זה נראה לי...
מה, בין הסוגיה של...
סוגיה אחת אומרת אמירה, זה מאוד משנה מה אומרים ואיך אומרים, והסוגיה הבאה אומרת, האמת היא שלא יגיד כלום, הכי טוב.
יותר מזה, בוא נלך רגע עם הוקטור של הסוגיות פה. אנחנו מתחילים, רגע בואו נתבונן שוב, נחזור למבט שראינו מלמעלה. אנחנו מתחילים בסוגיה שאומרת, מי אומר, זה מאוד חשוב. אנחנו הולכים עוד צד ומדקדקים במה הוא אומר, נכון? ידות נדרים, קודם כל, הדיבור צריך להיות דיבור שלם. אחרי זה, איזה מילים בדיוק הוא צריך להגיד. ואז הוא אומר, אבל בעצם זה לא משנה בכלל. איך אפשר לעשות כזה דבר? נכון? נראה ש... רפסידי, כאילו איך אפשר להכיל סוגיה כזו? ומה עושים עם סוגיה? לכן אני ברשותכם נקפוץ כאילו רגע לקצה הסוגיה, לקוטב של מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי ולהכרעה של הסוגיה שהלכה כרבי יוסי, לחזור משם לידות וללשונות קידושים. אז זה יהיה סדר הלימוד שלנו, על הדרך אני אתחיל להכניס את דברי האחרונים פה שניסו איכשהו לאחוז את שני הקצוות ביחד, בסדר? וינסו כאילו, הם כבר מסתכלים על הסוגיה מצד והם מנסים לייצר המשגות ומערכות מושגים שישבו על שני צדדי הסוגיה. אבל רק שוב, נחשוב ונסכם מה שעשינו היום. סקרנו את פתיחת הסוגיה, את הכניסה של המושגי האמירה, את המהלך שעושה רב פאפה כשהוא מפרק את הברייטה, הבאנו שלושה זרמים בראשונים פה. בעל הלכות גדולות כזרם מפתיע ומעניין פה שמשווה, מעצים את האמירה, כנגדו כל ראשוני ספרד שמחקו את האמירה לגמרי, ורשי, שוב, וגם בראש פה שומעים את הלשון הזו, שפתאום אומר, רגע, האמירה היא בעצם חלק מכי ייקח, זאת אומרת, פעולת הכי ייקח מורכבת משני חלקים, מנתינה ואמירה, וברור שזה קרוב במובן מסוים כבר יותר לכיוון הבעל הלכות גדולות, גם אם לא מגיע עד הקצה שלו, שאומר שאולי אפילו אמירה בלי נתינה, יש לנו ספק שאולי היא תעבוד, בסדר? אלה שלושת הכיוונים שיצגנו פה בתוך דברי הראשונים, והם שוב פותחים קצת את השדה של מה הכוח או מה האנרגיה של האמירה שאנחנו מוצאים כאן. עד כאן דיבורנו להשבוע. אני כבר מזכיר, אומנם עברנו רק שלושה ימי לימוד, אבל תתחילו לחשוב לא רק על אמירה, אלא גם על כתיבה. מבחינת שטר.
הרמב״ם מדבר על הרבה, כתב, הוא אמר לו.
כן, זאת אומרת, אפשר לכתוב גם. וגם למסור חבורס, בעזרת השם, אנחנו נעשה לוז החל משבוע הבא, יהיה לוז מסודר, פעם בשבועיים חבורס של אחד מהחבורה. אתם יכולים כבר, מי שרוצה להירשם לתאריך הכי קרוב או הכי רחוק, אנחנו נציל לזה, בסדר?
גם אנחנו באיזשהו שלב כאילו מדברים על הדברים
שקורות. כן, אפילו על רובם כבר יש לי הערות, גם איתי וגם עם איתן. אני רוצה להחזיר לכם אותם עם הערות ושנשב גם עם איתן. אני אדבר עם איתן היום, אני יודע מתי יושבים. אני מציע שבשבוע הבא.
שאלה שכאילו בסוף לא ברור במה הסוגיה עוסקת. כיצד וכסף. א' כל מה מציג. בכסף זה שאלת. אבל, ואז עונים, אמר לה ככה, אבל אם יגיד לה ככה, זה כבר תשובה שהיא עוסקת, היא נכנסה לאיזה ציר מצומצם, והיא שוללת בתוכו אפשרויות, מי דיבר על זה ומה השלילה הזאת אומרת? יכול להיות שרב פופה בעצם הוא רגיש לזה ולכן, אבל כאילו מה, שאלנו כסף בכסף כיצד, תגיד מה לעשות, במקום זה הוא אומר, אם הוא אמר לה ככה, זה, אבל אם הוא יגיד לה ככה, זה לא יהיה טוב.
למרות ששים לב שהברייתא לא אומרת אם הוא יגיד לה, אלא אומרת, אבל היא שנתנה לו.
בסדר, זה...
הברייתא א' לא דיברה.
אני אומר, זה שדבר על לשון עבר, זה כבר...
גם לשון עבר.
מציג את זה ככה.
במקום להגיד, תעשה כך וכך, היא אומרת, אם נתן, שזה כאילו מביא שתי... נתן זה כאילו שתי סיטואציות מהחיים, כאילו. זה לא הוראות הפעלה.
כן.
וגם, שהיא שוללת, מה העניין לשלול? הלחץ לשלול, אם אני בסוגיות פמיניסטיות, אז אני מבין שאני צריך לשלול את ההוא שיגיד שגם האישה יכולה לקדש. אבל אנחנו לא מניחים שמה שעניין את הגמרא זה כל מיני תנועות של זה ש...
למרות ששוב, תחזור לכי ייקח ולא כי תיקח. אתה רואה שהבאמין הזו, הגמרא נאבקת בה כל הזמן.
איפה? וקיטי לקחת
שם? כן, בצריכותא בדבדל.
בסדר.
בסדר, זאת אומרת, הוואמינה הזו קיימת.
אבל כשאתה שואל אותי בכסף כיצד, עוד פעם קופץ לך לשלול עכשיו את ההוא שיגיד שאישה יכולה לקדש? כאילו למה זה כל הזמן...
יכול להיות שדווקא בכסף, כאילו, אני שוב זה חזור קצת למה שדיברנו פה, דווקא כסף, תראה, בשטר וביאה, אולי שטר אני לא יודע, אבל בביאה ברור, אין מה לשאול. זאת אומרת, בכסף, אני חושב, הצורך להדגיש את זה הוא בגלל, אפשר להבין את זה בשני אופנים, או בגלל שבכסף כאילו אנחנו מדברים באיזה מרחב שבו הייתי יכול לחשוב על זה שמה זה משנה מי קונה את מי. כאילו הייתי יכול מצד אחד, הייתי אומר, אהבה מינה כאילו של השפה של כסף, כאילו מכלילה את זה בתוך המון מערכות אחרות. אז אתה רוצה להגיד רגע רגע לא, לא, זה כי ככה היא שישה, זה לא קניין סתם. זה מה שאני שומע פה בסוף ברקע. כאילו, ברגע שאתה אומר את זה ככה, ואתה גם שולל את הצד השני, וגם שם את האמירה, אתה בעצם אומר, רגע, זה אומנם כסף, אבל זה לא כסף, זה לא קניין כסף של שדה, זה לא קניין כסף של מטלטלין, זה משהו אחר לגמרי. כאילו, זה לא, כי זה הקשר אחר לחלוטין. זה מה שאני שומע פה בתוך הברייתא. אבל...
אז זה כן דומה למה שנאמר שם, כל כך, אנחנו ככה באנו שם. שאם היו לומדים מאבא, אז באמת זה לא היה משנה, נכון?
כן.
כי באמת זה עסק כלכלי, אתה הבנת שם אחרת.
כן, אני... ככה אני שומע פה. ככה נראה לי, אבל לא יודע להגיד...
אבל אנחנו חשבנו שבכלל האופציה שהיא נותנת זה לא אופציה של דף דלת.
כן, נכון, זה סתם, זה דוגמה קלאסית שהאם היה לנו פעם ויכוח עם הראשונים איפה, אם דוקרים משהו, זאת אומרת, כאן אני חושב שהראשונים בכל השאלה הזאת לא ערים, לא מספיק כנים למה שקורה בגמר.
למה?
כי מאיפה באה השאלה הזאת עם מה קורה, מי נתנה והוא אמר?
זה ממש מתבקש.
למה זה מתבקש? בגלל שאם שואלים על אופציה, אני שואל גם על השנייה? כן, כן. זה לא אופציה. למה להאמין שהיא אופציה?
א', חלק מהראשונים, זה בדיוק מה שהם אומרים.
שנייה,
אגב. רוב הראשונים זה מה שהם אומרים.
אבל
השאלה
הזאת היא לא...
אבל למה? אני ממש לא מרגיש כמוך. זה ממש מתבקש.
אבל מה הוראה
של... המבנה של הסוגיה כאן הוא כל כך פורמליסטי כזה. כאילו, רגע, יש פה צצת הזה, יש פה צצת הזה, מה קורה עם האמצע? זה בולט, זועק
ש... אבל מה הבריתה עוסקת? מה העיסוק של הבריתה? של הנתנה? העיסוק הוא באמירה. אין עיסוק על הנתינה.
למה? יש שניהם מופיעים. נתן הוא, אבל היא שנתנה ואמרה, שניהם מופיעים, גם הנתינה וגם האמירה.
אבל אני יודע ש... אוקיי, אז...
ואני אומר, ושוב, הדוקיה של רב פאפה הוא כל כך פורמלי, הוא כאילו אומר, טוב, יש לך את הצד הזה ויש לך את הצד הזה, אז בוא נדייק מהרי שנדייק ככה, מסי, למה אתה לא מתעסק במקרה הפוך?
לא, הוא לא רק פורמלי, נתנה היא ואמרה היא נשלל.
נכון.
עכשיו נשלל לא רק ברמה, אחרי רב פאפה אתה רואה שזה נשלל בצורה מגוחפת, נעשה כמי, כאילו אפילו לא צריך להגיד את זה.
על נתן הוא ואמרה היא.
על נתנה היא ואמרה היא.
נתנה היא ואמרה היא, פשוט שהוא נשלל, תוספת שללה אותו. הנעשה כמי זה על נתן הוא ואמרה היא.
עכשיו להגיד נתנה היא ואמר הוא, שזה עדיין משאיר את הנתנה היא, לכאורה זה כלול בשלילה הפשוטה. להניח שכיוון שהתחילו
להסתפק נפתח את הכל. אני ממש לא שומע, א', אני לא מבין, בסברה אני לא מבין למה זה כלול בשלילה הפשוטה, וגם ברמה הספרותית הפשוטה אני ממש לא קורא את זה ככה. למה שלא נפתח? כאילו, מה ומין שלא נפתח? להפך, הפתיחה היא כל כך משונה מלכתחילה.
למה? הפתיחה של, ברגע שאתה, חידשת לי הרגע שצריך אמירה. אז אני שואל אותך, כמה זה קריטי שהוא יגיד את המשפט, אם בסוף היא אומרת את אותו משמעות, היא לא אומרת הרי אתה מקודש שתי.
אז אתה קורא את הסוגיה לגמרי מהפרספקטיבה של, שוב, ראשוני ספרד קראו בדיוק כמוך, אז קודם כל לגבי הראשונים, רובם קראו בדיוק כמוך. כאילו את הסוגיה, וזה בדיוק מה שהם אומרים, אומרים, תשמע, זה שהסוגיה השנייה לא נמצאת פה, זה כי זה שפתחנו את השאלה, שאלנו רק על האמירה, השאלה היא עד כמה ההקשר צריך, הוא זה שחייב לתת את ההקשר או שהיא יכולה, והם לגמרי שם.
זה לא משנה, כי היא אומרת את אותו טקסט שלו, והתוצאה היא אותו תוצאה.
זה כמעט, מה שאתה אומר, זה כמעט מילה במילה, הריטווה והרן על הריף וכולי, הם קראו בדיוק כמוך. אבל הראשונים האחרים, אני שומע פה באשכנזים, א', את המבט היותר פורמליסטי על הגמרא, אומרים, רגע, חסר פה חלק, כאילו ברמת התבנית הספרותית, כאילו חסר פה חלק. אבל גם ברמת הסברה, אני חושב שדווקא זה פותח אופציה מגניבה ומעניינת, שהיא גם נוכחת בסוגיה באיזשהו אופן. אולי זה מקצין קול שנמצא בסוגיה, ואתה אומר, רגע, זה מוקצן.
יש מובן לנתנאי? אבל... מה היא עושה עם הכסף? אין איזשהו מובן.
לנתנאי ואמר הוא?
כל נתנאי, לא משנה, אמר הוא או היא.
תראה, יש את האופציה של אדם חשוב. שעולה ומהדהדת.
זה ודאי לא קשור לזה. שמה הצלחת לעשות שזה נקרא שהוא נתן.
אולי זה מספיק שהוא יאמר. אולי זה מספיק שאם הוא אומר,
כסף,
עשינו פעולת קניין, מה זה משנה? כמו כלב של קונה או כלב של מקנה. כאילו, הרי אפשר שיהיה גם בכלב של קונה. כן, אולי, אני אומר, אולי זה אותן אנרגיות. יש, עשית פעולת קניין, כסף עבר מיד ליד, והוא אמר.
מה איזה קניין של כסף שהוא לא קונה כלום, אין פה קונה ומקנה בכלל?
יש קונה ומקנה, רק שהכיוון הוא לא קריטי. הוא קונה, הוא אומר.
זה קניין כסף דבר כזה?
הוא קונה, הוא אומר. הוא אומר, אז הוא קונה.
אבל כאן הייתי אומר שהפוך, זה רק יסבך זה שהוא אומר. כי אם היא עושה את הפעולה, אז שגם היא תגיד כבר.
לא, אני על הצד, אני על הצד של כי כך. הוא זה שצריך, הוא, זאת אומרת, אני רגע הולך בבעלות גדולות, הוא, וזה, יש בזה גם אינטואיציה שאני חושב שהיא מאוד, אם אני חוזר לאמירתו לגבוה, כאילו, האם יש איזה ממד, שוב, תלך עוד רגע לנדורים, נכון? כאילו, לתודעה הזאת, שהאמירה הזאת היא לא, זה לא הקונטקסט של ה, של ה, של הכסף. זה נדר. אז יכול להיות שזה הדבר המרכזי, ואולי היחיד שחשוב פה. זה שהוא יגיד, הרי את מקודשת לי, כסף, לא כסף, בעצם לא משנה כל כך. הרי והמין הזאת של אמירה, כמו נדר, כמו נזיר, היא מופרכת. ברור שמה שהיא עושה, נכון, בתוך הסוגיה, זה להגיד, אמירה זה הסיפור. הוא עכשיו מקדש, הוא בעצם מקדש אותה באמירה, לא בכסף. הכסף זה רק יחיד אמצי, שיהיה לאמירה על מה לחול.
משהו מאוד חתרני, בגלל שכמו שאני כל הזמן אומר, זה בא להגיד תשובה למה זה כסף. ואתה בעצם אומר, יש פה אופציה שאומרת, מה זה כסף? עזוב אותך, מי צריך את הכסף?
אני אומר, לכן אני אומר, האופציה הזאת בראשונים, בבעל הלכות גדולות, אני מסכים שבאופן פרשני, פשוט בתוך הסוגיה היא לא עומדת, לכן גם אף אחד בראשונים לא פוסק את הלכה, לכן, אבל היא יושבת, זאת אומרת, בקשר הזה, מה שיותר חשוב לי מהעמדה, זה התפר שהיא חושפת. יש פה תפר, והתפר הזה קיים בסוגיה.
שהוא?
התפר של אמירה בין נדורים למייסר שני, כאילו לתודעה של עסוקים באותו עניין בקוטב אחד, לאמירה שמה פתאום, זה כל הסיפור.
כאילו, עכשיו זה... כאילו, בשלב הבא של ההסמלה של הכסף זה פשוט לעזוב אותו
באיזשהו שלב. כן. כן. עכשיו, לא מפתיע, אני אומר, כמעט תמיד אתה תמצא בתוך הדבר הזה, אתה תמצא את הקוטב של ראשוני ספרד, בסדר? שמצד אחד, אבל מה שהם עשו, איך הם מוקנים את הסוגיה של ידות נדרים? זה מאוד משונה. אם באמת רבי יוסי כאילו היו עסוקים באותו עניין, מה שהיה בכלל להגיד ששמעון סבר ידות? מה ידות? הרי זה בכלל לא מידים דיברו, זה כלום, זה לא רלוונטי. אז זה יהיה הקושי שלהם. צד שני, מתבקש למצוא כאן את הבעל הלכות גדולות, שיגיד רגע, דיבור עושה כל הסיפור. ואלה שני צדדים של אותה תהום באמצע, בסדר? תמיד זה יעבוד ככה, יש איזה תפר, וסביבו בשני הצדדים שלו אתה תמצא את שתי האפשרויות בראשונים.
הסוגיה הזאת, אתה עכשיו אומר בין הדברים גם עוד מניפולציה של הסוגיה הזאת בכלל, כי ודאי ששמואל לא עסק בשאלה של ידות.
אין ספק.
וסתם הכניסו לו את זה לפה, ועוד
כשהוא... אז נגיע לשם, זה ביום ראשון, ביום ראשון שני, ביום ראשון נדבר על מייסר שני, ביום שני נדבר על זה. אבל ודאי, בסדר, ברור שזה מניפולציה. אבל זה דוגמה קלאסית לאיכשהו, מה שמעניין אותי בבעל הלכות גדולות, זה לא עצם העמדה שלו שאולי קשה בסוף. זה שבסוף הוא יושב על קוטב שנמצא בסוגיה, הקוטב הזה. אני לא יכול להתעלם מהעובדה שיש קוטב כזה בסוגיה. עכשיו, אוקיי, האם בתוך הקריאה הספציפית של רב פאפה, אני מסכים שזה קשה למרות ששוב, אתה רואה שיש גם כתבי יד כאלה. זאת אומרת, יש נוסח כזה בגמרא, היה נוסח כזה לפני בעל הלכות גדולות, היה נוסח כזה בגמרא. שלחתי את ה... אני אפתח את ה... איך זה, איפה זה נמצא? רגע. אומרת הגמרא ככה, בנוסח של כתב יד אוקספורד. אחי כאמר, נתן הוא ואמר הוא פשיטא דאבו קידושין, נתן הוא ואמרה היא, נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא ולא אבו קידושין, והיא בהתאימה, נתן הוא ואמר הוא מקודשת, נתנה היא ואמר הוא, או שנתן הוא ואמרה היא, ספיקא היא וחיישנא דרבנן. כתב יד
אוקספורד.
אבל העובדה שהיה, זאת אומרת, זה כאילו מתבקש, בסדר, הנוסח הזה, כאילו מתבקש ברמה
הספרדית. אתה רואה ש... אם אתה כאילו זה, בוא תגיד לי שתי הצדדים. כאילו במובן של הסוגיה אפילו השאלה הזאת לא עלתה לי, וכאילו, היא נתנה היא, אבל